שער כוח. אז איפה היינו? אנחנו קראנו את הקטע הראשון בסיפור פסל מיכה, וראינו שם סיפור מאוד מעניין בין מישהו לאימא שלו. עכשיו, העובדה המאוד מעניינת כאן זה ש... טוב, מה בעצם הסיפור? אנחנו לא מדברים על איזה ילד קטן שגנב איזה משהו מאימא שלו. אנחנו מדברים על מישהו שכבר יש לו בן, ויש לו בית אלוהים, הוא בחור רציני, והוא לא גנב 5 שקל, הוא גנב 1,100 שקל. לא ברור איך הוא עשה את זה בלי שתשים לב. כן? כנראה שהסיפור הוא יותר סיפור של, לא יודע מה, הבחור והאימא הזקנה שלו שהוא מטפל בה ובינתיים לוקח את הכסף שלה מהצד. כן, זה נראה יותר סביר. עכשיו, האימא לא יכולה לעשות שום דבר. כאילו, אין לה כוחות כבר, היא כבר אימא זקנה והכל. מה שיותר סביר זה שהיא פשוט יכולה לעשות רק דבר אחד, לדבר. כן, לקלל. וזה מה שהיא עושה. לכן היא גם, וגם לטובה, כן. אותו דבר, היא יש לה, רק בדיבור זה הכוח שלה. כוח הדיבור זה מה שיש לה. וזה הכוח של החלש, בסופו של דבר. כשלמישהו אין כוח, אז הוא מדבר. וזה מה שיש לעשות. עכשיו, למה אני מזכיר את זה? לכאורה זה לא באמת מה שמודגש כאן, כי זה באמת מה שמודגש. כי כל הסיפור עכשיו הולך לעסוק בדיוק בזה. אם נשים לב או לא נשים לב, זה שאלה אחרת. אבל, מה זה?
זה המשמעות שכל הסיפורים, אתה הקדוש ברוך הוא יכול לצעוק, משלח נביאים.
לא חשבתי לכיוון הזה, דווקא מעניין. למה ככה?
הוא הולך את העם מבחוץ, אבל לא כאילו...
כן, אבל כל...
זה בדיוק מה שקורה גם כשהם באים ולוקחים לו את הלואים שלו, אז הוא מתלונן.
כן, חכה, בסדר, אתה כבר מתקדם קדימה. אז אתה מתקדם קדימה, מה שניסיתי שלא לעשות.
צדדים של כתובותיה.
כן. אז... אז זה דבר אחד שרציתי שנשים לב. דבר שני, משהו שאנחנו גם כאן הולכים לראות לאורך כל הסיפור, זה שאין פה דמות טובה. כל אחת מהדמויות פה היא ממש מודל למה לא לעשות.
מה
עם האמא? אני הקדשתי את זה להשם לעשות פסל ומסכה.
היא מוטעת?
מה זה היא מוטעת? היא חושבת שעובדים את השם עם פסל ומסכה.
כן, טעות, זה לא...
זה לא מודל לחיקוי, אוקיי? אז הסכמת איתי? זה מה שאמרתי. לא אמרתי שהיא חוטאת, אבל חלילה. לעשות פסל ומסכה בטעות, זה בסדר. נכון? אז אני חושב שהשולחן הוא חולק עליי, אבל בסדר. אני בטוח שגם אתה חולק על עצמך, זה בסדר. בכל מקרה. מה? תחשב יחידת שמנה, כן. אוקיי. אז יש לנו אמא שחושבת שעבודה זרה זה הדרך הנכונה לעבוד את השם. ויש לנו בן... שלוקח את הכסף הגנוב אחרי שהוא גנב מאמא שלו, שבזה הוא עבר על כמה עבירות נחמדות מאוד מעשרת הדיברות, והוא לוקח את זה ועושה פסל ומסכה, ואז אין לו כהן, אז הוא לוקח את הבן שלו. כן? שזה הגיוני, נכון? לקחת כהנים שאינם מבני אהרון, זה דבר הגיוני?
איזה בן?
זה הבן השני. מה איזה בן זה?
אם זה היה בן הראשון, זה
היה טוב, בסדר. לא, נו. פדינו אותם. אז זה הסיפור בהתחלה, וכמובן זה נחתם, ובימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. שזה כבר יכול להזכיר לנו את שמשון. כן, כולנו הרי קוראים את ספר שופטים בפעם הכמה, אני לא יודע כמה, אז כשהגענו בשמשון, כי היא ישרה בעיניי, אנחנו אמרנו, זה מזכיר את הסיפורים בהמשך. אבל למעשה ברצף של הקריאה, אנחנו אמורים לומר, אוי, זה מזכיר את שמשון. כי עושים פה כל אחד הישר בעיניו, ויש פה 1,100 כסף. נכון? יש אפילו מי שירצה לטעון שה1,100 כסף האלה מוכיחים שהאימא של מיכה הייתה דלילה. כי הרי הפלישתים הבטיחו לה, איש אולי 1,100 כסף.
זה היה 5,500.
נכון, שזה הוכחה לכך שזה לא נכון, אם היינו צריכים בכלל כזאת. כן, מלבד העובדה שזה קרה בסוף תקופת השופטים, וזה קרה בתחילת תקופת השופטים. אבל אתה צודק, נכון? לא, זה רק התאמה ספרותית ולא התאמה מציאותית. ולכן זה לא אימא של... ולא, זה לא אשתו של שמשון, ומיכאול... מה? לא, בהכרח לא, הייתי אומר.
כן,
בהכרח לא בעצם. כן. ובסדר, כמובן שברוך בני להשם גם כן לא מעיד טובות. כלומר, אם הוא גנב ולקח מאימא שלו 1,100 כסף, אז למה הוא החזיר אותו בעצם? כי הוא פחד מהעלה. כן? אז הוא לא בחור כזה תמים. והאימא שלו עדיין, ברגע שהיא שומעת את זה, ברוך בני להשם.
הכל טוב.
כן.
ברך את הבן שלהם.
כן, ברך אלוקים ומות.
כן, וזה לא כל כך פשט, אבל זה יכול להסתכל
בתחילת איוב. בתחילת איוב, כן? שיוב אומר שם בתחילת יוב, השם נתן והשם לקח, שם השם מבורך.
ידוע, אני שמעתי את חמד,
נו, אז למה אתה מגלה? בכל מקרה.
לא, אני יודעת. יש עוד כמה פסוקים שבהם נאמר לברך שם.
כן, בקיצור, לא נראה לי שכאן זה הכוונה. הוא אומר, ברוך בני להשם, הזה שמחזיר. ברוך בני להשם, זה לא לך תמות. ואז, קח את הכסף רק בדרך, תעשה פסל מסכה, כי אני הבטחתי לך. לא סביר.
למה
מדובר פה
על עבודה זרה?
מה, על?
למה
מדובר פה
על עבודה זרה?
פסל מסכה, להשם, בסדר, אבל זה עבודה זרה. זה לא עבודת אל זר, אלא עבודה זרה להשם. כן. כלומר, עובדים את השם בדרך זרה.
היא משתמשת בביטוי פסל מסכה בכוונה בשביל להיות אירונית או שסתם...
כן, כן, היא התכוונה, היא באמת אמרה את זה והיא התכוונה שהוא יבין שלא עושים את זה.
לא,
ברור שהכותב כזה, כן, הכותב משתמש בפסל מסכה כדי לומר לך, תסתכלו, היא לוקחת לה השם בשביל היא עושה פסל מסכה. כן, שזה בדיוק מה שכתוב, לא תעשה לך פסל. נכון. יפה. בסדר, אז זה החלק הראשון של הסיפור. ויהי נער, כמו שהיה לנו, ויהי איש מהר אפרים, ושמו מיכאי הוא, ויהי נער מבית לחם יהודה, ממשפחת יהודה, והוא לוי, והוא גר שם. כן, אז מה אנחנו יודעים עליו? הוא מבית לחם יהודה, אם חיפשנו ככה לרמוז לרות, אז הנה כבר התחלנו. מה? וילך איש מבית לחם יהודה, זה בדיוק מה שהנער הזה עושה. הוא הולך מבית לחם יהודה לגור באשר עם... כן, והוא לוי, והוא גר שם. הוא היה שם גר, כי הוא לוי, נכון? בבית לחם. רק שהעובדה שהוא לוי והוא גר שם, יש לנו הרי את גרשום בשבט לוי
שהוא אבא של
הלוי הזה, התברר למפרע שכן שהוא אבא של הלוי הזה, אז יכול להיות שכבר רומז לנו למוצא האמיתי והמדויק של הלוי. ויהיה לך איש, פתאום מדובר על איש, מקודם הוא היה נער, הוא כבר איש, כנראה גדל בדרך.
מה זה כאילו מזכיר, זה הלך איש מבית לוי?
זה הלך האיש, זה לא מזכיר בכלל. כן, אבל יכול להיות מאוד. וילך האיש מהעיר מבית לחם יהודה, זה כבר מעניין מאוד. כאילו פתאום בית לחם יהודה זה העיר. מהעיר, מבית לחם יהודה. למה צריך להכפיל את זה? כאילו בית לחם יהודה זה מקום כנראה עם חשיבות.
האיש מהעיר,
כאילו האדם הכי... כן, משהו. כן, הוא הולך עכשיו להיות כהן. זה כאילו אם הוא הופך מנער לאיש, עכשיו הוא הופך להיות הכהן. לוי שהופך לכהן, זה יש לו בכמה שניות, הוא יכול להפוך למשהו אחר גם. אז הוא הולך מבית לחם יהודה לגור באשר ימצא. ויבוא הר אפרים עד בית מיכה לעשות דרכו. כן, הוא הגיע לבית מיכה לעשות דרכו, כלומר בדרך לעבור, לעשות כאילו להתכונן לדרך, כי בית מיכה כנראה היה מין בית הערכה כזה. כן, שזה הגיוני, לכן הוא גם יש לו בית אלוהים, שיש ככה את הבית כנסת בצד. מה זה?
לגוף ולנפש.
כן.
הוא נודד או שהוא מחפש מקום?
לגור באשר ימצא, זה נשמע שהוא נודד. לגור זה אומר שהוא לא יהיה אזרח, לא יהיה לו נחלה. והוא הולך במקום שהוא ימצא. יכול להיות שהוא באמת לא תכנן להגיע לבית מיכה, פשוט התכוון להמשיך. אבל מיכה נתן לו סיבה טובה להישאר. כן, אני לא יודע למה בדיוק הוא בחר דווקא להמשיך לכיוון אחר, אבל זה בכל מקרה עניין. וגם העובדה שבית מיכה הוא בית הערכה כזה, פונדק דרכים, כנראה גרם לו לחשוב על זה, להשתמש בו ככזה. אוקיי, אז ואומר לו מיכה, מאין תבוא? כן, מאיפה באת? מה התשובה?
לוי
אנוכי. כן, זה התשובה. מאיפה תבוא? מבית לחם יהודה. ואומר אליו, לוי אנוכי מבית לחם יהודה, ואנוכי הולך לגור באשר ימצא. כן, הוא בעצם אומר את מה שאמרנו מקודם, שהוא הלך מבית לחם יהודה לגור באשר ימצא. למה? נכון, פשוט נורא. ויאמר לו מיכה, שבע עמדי, ויהיה לי לאב ולכהן. כן, זה מעניין הביטוי הזה, לאב ולכהן, כלומר, הוא יהיה לו לכהן, זה כבר מעניין, כלומר, הוא לא הסתפק בבן שלו, הוא הבין שמשהו לא בסדר בבן. כן, זה לא מספיק, אבל עכשיו יש לי לוי. זה מצוין, זה הרבה יותר טוב. אז הוא רוצה שיהיה לו כהן, אבל יהיה לי לאב. כן, מה זה יהיה לי לאב?
במקום בן.
יש לו כבר בן, לא הבנתי.
לא, יש לו בן.
אז אולי אין לו אב טוב.
אב כהן, זה יותר רציני.
הבנתי, כן. אבי. בנצרות זה עובד מצוין. כן, זה לא... בכל מקרה, אבל...
הוא יזקן.
מיכה כבר יזקן. אולי, אולי. לא יודע.
בכל... ביטוי שבעים מופיע גם כאן וגם אצל לבן, לא?
אהה.
שם שואלים מאיפה אתה מגיע, אז אומר...
אבל שם, כן, זה טוב תיתי אותה לך, מתיתי אותה לאיש אחר, שבעים עדי. ואני אומר את זה כי בהמשך יהיה פסוק מאוד דומה. הטוב, היותך כהן לבית איש אחד, או היותך כהן לשבת ומשפחה בישראל. שמעמדים פה איזה מין אלטרנטיבה, כלומר, טוב תיתי אותה לך, מתיתי אותך לאיש אחר. עדיף לתת אותה לך מלאיש אחר. ופה הם מציעים לו, הטוב היותך לאיש אחד, מאשר להיות לשבת ומשפחה בישראל. הביטוי נשמע קצת דומה. בכל מקרה, הסיפור עצמו הוא לא לגמרי כאילו רחוק. כאילו זה שוב, מישהו שהולך מרחוק לבן אדם, אז מאוד מתבקש שיהיה את הדבר הזה. ובנוסף, הסיפור שהוא כן מקביל אליו, משה, כן, מקביל לסיפור של יעקב ולבן. אז זה גם לא מפתיע. שם זה יש הקבלה הרבה יותר מפורשת. וכן, שניהם הרי כאילו, הם הולכים, בורחים ממישהו שרוצה להרוג אותם, הולכים לארץ אחרת, לוקחים את הבת של, של המעסיק שלהם, כן, שזה שהם הצילו, כי הוא פגש אותה בבאר, נכון? ואז הוא מתחתן איתה, והוא רואה את הצון של חותנו, ובסוף הוא חוזר, כן, כשהשם אומר לו.
כן, אבל כן. בסיפור של משה לא נאמר ביטוי שבעי מדי,
סתם. נכון.
לגבי
נכון.
זה.
כן, אני אומר, רק ששבעי מדי, אני לא בטוח, כל עוד אין לי עוד דברים לחבר אליו, שצריך לייחס לו חשיבות. זה זה. טוב, אז הוא אומר לו, שבעי מדי, ויהיה לי לאב ולכהן, לא הסברתי לי כל כך מה זה אב, אבל זה לא משנה, כי זה לא מה שהוא יהיה. כן, כי עוד מעט אם תסתכלו, אז והיא הנער לא, כאחד מבניו. כן, אז בסדר. ואנוכי אתן לך 10 כסף לימים, וערך בגדים, זה כנראה מערכת של בגדים, סט כזה, כן, אולי אפילו סט בגדים של כהן, ומחייתך, ואני גם אתן לך דמי מחייה. או יותר נכון, אוכל פשוט. אתה תוכל לגור פה ולחיות. ומיד, ויהיה לך לוי. אל תשאלו אותי מה המילים האלה עושות פה. כלומר, לא ברור, כאילו לא סביר שהכוונה שהוא הלך. בגלל שמיד ויואל הלוי לשבת את האיש. מה? הוא אומר כאילו, לא יכול להיות. ואז הוא הלך וחזר מיד. אתה אומר שכן, ויהיה לך לוי וישוב. הבנתי. אוקיי, לא נראה לי אבל ש... הוישוב חסר פה, כן? ויהיה לך לוי, זה אומר שהוא כנראה הלך על זה. כן? וילך לו. ויואל הלוי לשבת את האיש, זה ודאי מזכיר לנו את משה, כי על משה נאמר, ויואל משה לשבת את האיש. זה פשוט אותו פסוק. והוא גם לוי.
עכשיו הוא חושב, אולי זה הסיבה שזה וילך הלוי, סתם שלא עוד פעם לגבות למילים האלה
שהזכירו לנו. כן. ויואל הלוי לשבת את האיש, זה אומר כנראה שהוא העריך לשבת את האיש, כלומר הוא ישב אצלו הרבה.
הוא חזר
לנער. ויהי הנער לו, כן. ויהי הנער לו כאחד מבניו. למרות שאפשר לקרוא את זה גם הפוך לגמרי, אבל אז הוא. כן, כאילו שהנער הופך לי, כאילו שמיכה הוא הנער עכשיו. והוא יהיה לו כאחד מבניו, כלומר שהלוי הוא הכהן, הוא האבא שלו, כן, הוא היה לו לאב. אבל אנחנו לא יודעים, לא. בכל מקרה, מה שמעניין זה שויהי לו הנער, כאילו לכהן, סליחה, ויהי הנער לו כאחד מבניו, לא יכול שלא להזכיר לנו את מה שנאמר לפני. מה הכוונה שהוא היה לו כאחד מבניו?
שהוא גם היה כהן,
כמו אחד מבניו. וימלא את יד אחד מבניו, ויהי לו לכהן. כן, אז הנער היה לו כאחד מבניו. הוא היה לו כהן. זה לא חייב להיות שהוא היה כאחד מבניו, שהוא גידל אותו וממש בהתמסרות, והוא קנה לו זה, ונתן לו דמי כיס. זה לא נראה לי הכוונה. כי נתן לו דמי כיס, אבל לא... כן. אז זה לא ממש פשוט, זה לא נראה לי שזה הכוונה. והנער לו כאחד מבניו, הוא היה כהן. ואכן, וימלא מיכה את יד הלוי. עכשיו הוא ממלא את יד הלוי. והיא לו הנער לכהן, והיא בבית מיכה. זה הסיכום בסיפור של הלוי. והיא בבית מיכה. אתם זוכרים שהסיפור הקודם של הפסל ומסכה נגמר בויעשהו פסל ומסכה והיא בבית מיכהו. אותו ביטוי בדיוק. כך ששני הסיפורים מאוד דומים. יש לנו פה סיפור של זה שהוא ממלא את יד אחד מבניו ונותן והופך אותו לכהן ושהוא עושה פסל ומסכה והיא בבית מיכהו. והסיפור השני גם כן נגמר בזה שהוא לוקח את הנער הלוי והוא יהיה לוקח אחד מבניו והוא ממלא את ידו והוא לכהן והיא בבית מיכה. ההבדל היחיד זה זה שפה מיכה הוא ופה מיכה, וזה חלק מהתהליך גם כן של, נקרא לזה ההידרדרות של הסיפור. בהתחלה הוא מיכה הוא.
גם שם, בסיפור הקודם יש מיכה.
בסיפור הקודם? בפסוק האחרון של הפרשייה הקודמת, בדיוק. זה מתחיל במיכה הוא, ואז מיכה. ואז בסיפור השני כבר אין יותר מיכה הוא. כבר בסיפור הראשון, בהתחלה יש מיכה הוא ואחרי זה מיכה, וזהו, לא שומעים יותר את שם השם. מיכה בלי שם השם. מתי קורה השינוי? אחרי שהוא עושה פסל מסכה, והיא בבית מיכהו, והאיש מיכה. שוב הוא איש ושוב הוא מיכה, ואין יותר את שם השם. אז שני הסיפורים האלה מתארים בעצם את שני השלבים בהתפתחות של הפולחן בביתו של מיכה. וזה נגמר בצורה מאוד אירונית בפסוק י' ג', ויאמר מיכה, אתה ידעתי כי היטיב השם לי, כי היה לי הלוי לכהן. כן, אפשר להבין זה בשתי דרכים, כמו שאנחנו יכולים להבין כל דבר בשתי דרכים, אני מניח שהתרגלתם. אחד זה, עכשיו אני יודע שהשם באמת יטיב לי. כן, איך אני יודע שהשם באמת יטיב לי? מה זה כי היה לי הלוי לכהן?
בגלל
שהשם איתי כבר, נכון? הנה הוא נתן, הוא שלח אליי לוי שיהיה כהן במקום שיהיה לי את הבן שלי כהן. כן, ועכשיו אני יודע שהוא איתי. כן? כלומר, השם באמת עזר לי. או אפשרות שנייה. כן? כלומר, עכשיו שיש לי לוי, אז יש לי כהן אמיתי, באמת, הנה, עכשיו השם יעזור לי.
אבל אם היה לו כהן לכהן,
אז זה היה עוד יותר טוב. נכון? מצוין? כן. אז זה שתי אפשרויות להבין את זה. שתי אפשרויות לא כל כך מיטיבות עמו, כי בסופו של דבר זה לא נגמר טוב. כן? אז זה גם כמובן חלק מהעניין. אתה ידעתי כי איתיב השם לי. ובואו נשמע איך השם הולך להיטיב לו. ומיד, כמובן, אחרי החלק הזה, גם כן, בימים ההם אין מלך בישראל. אבל לא כתוב איש הישר בעיניו יעשה. בימים ההם אין מלך בישראל, ובימים ההם יש פתיחה חדשה לשבט הדנים. ובימים ההם שבט הדנים מבקש לו נחלה לשבט. שבט הדנים מבקש לו נחלה לשבט. כי לא נפלה לו עד היום ההוא בתוך שבטי ישראל בנחלה. הפסוק הזה לכאורה אומר שלא נפלה לו נחלה עד היום. לא כל כך הגיוני, לא? אז בזה אנחנו נסיים. מה זה נחלה, מה זה נפלה, ומה זה שבט, ובעצם מה זה הפסוק הזה, בקיצור. אז להפיל נחלה זה בדיוק לתת נחלה. כלומר, להפיל בגורל ושמה הנחלה שלו. עכשיו, לא נפלה לו עד היום ההוא בתוך שבטי ישראל בנחלה, זה כאילו לא הפילו גורל על שבט דן, לתת לו נחלה. מה זה? כי הוא היה אחרון, אבל הוא קיבל נחלה אחרון. יש, בספר יהושע יש נחלה שלמה. אז בתמצות רב אני אגיד, אנחנו לא נפתח את ספר יהושע ונלמד את הנחלות בעיון, כי אז אנחנו לא נסיים השנה את ספר שופטים. אבל הרצף של הנחלות הוא לא כולו רצף של נחלות ממש. נניח שבט שמעון, אין לו באמת נחלה. הוא קיבל ערים בתוך שבט יהודה.
אבל זה כבר כתוב יותר בספר יהושע, בניגוד...
מה כתוב? כי על שופטים זה, על שמעון, זה נאמר בספר יהושע בניגוד לדן שלו? שכן נאמר, למה לא?
נכון, נאמר, סליחה, נאמר.
הכל נפה, מפורש. כן? וזה תלוי בשאלה, באמת, זה לא תלוי בזה, אבל זה יכול להתחזק על ידי מה שאמרנו בהתחלה, שבספר יהושע כתוב, ויצא גבול בני דן מהם, אז אמרנו שזה תלוי בשאלה מה הכוונה של ויצא גבול בני דן מהם, יכול להיות שפשוט לא יצא, לא היה להם גבול, הוא יצא מהם. ומה הם קיבלו? רק ערים. עכשיו, זה בעיה עקרונית, טוב, במצות המקרה. בעיה עקרונית בנחלות של יהושע שאין לנו רשימת ערים לכל שבט. למעשה יש לנו רשימת ערים כמעט לכל שבט חוץ מי למי. כן, יש לנו שני סוגים של רשימות, רשימת ערים ורשימת גבולות, נכון? יש את הגבול מסביב ויש את רשימת הערים בפנים. עכשיו, לכל אחד יש איזשהו פן של גבולות, כלומר לא תמיד יש את כל הגבולות מכל הכיוונים, אבל יש איזשהו קו תחום כלשהו. כמובן ליהודה זה החלק הכי מפורש, יש את כל הרשימה של הערים וגם את כל הרשימה של הגבולות מכל הכיוונים. לאט לאט זה ככה גם כן מדרדר צפונה, ספר שופטים. אבל יש שני סוגים של שבטים שאין להם את אחד מהשניים. יש לנו את בני יוסף שאין להם את רשימת הערים בשום אופן, הם היחידים שאין להם. חצי שבט המנשה שבעבר הירדן המערבי וגם המזרחי ואפרים, אין להם רשימות ערים. אין לנו רשימה של איזה ערים שייכים להם. אז זה בני יוסף. ושני שבטים שאין להם רשימת גבולות, שזה שמעון ודן. ואין להם רשימת גבולות כי אין להם גבול. ויצא גבול בני דן מהם. אז שמעון יושב באזור הזה בערך. אבל ציירתי גבול ויש כאלה שמציירים משולש, לא משנה מה. אבל זה לא באמת. אין גבולות. כל זה שייך ליהודה. אלא שבתוך יהודה יש כמה ערים שמופיעות ברשימה של הרי יהודה גם, אבל מופיעות גם אצל שמעון. גוש עציון לא קשור. גוש עציון לא מופיע. זה גוש עציון.
לא, לא ששמעון היום ממש נמצא בגוש עציון, זה יותר דבר.
זה גוש עציון. כאילו, זה מצפון. כל האזור הזה לא מוזכר ברשימה של יהודה בכלל, אבל אנחנו נמצאים פחות או יותר פה. חברון זה כאן. כן, אז תחשב. בכל מקרה... בכל מקרה, אז זה שמעון, דן זה כל האזור הזה. הבעיה היא שהאזור של דן הוא לא אזור שבתוך שבט אחד, אלא הגבול בין יהודה לאפרים עובר בצורה כזאת. זה בנימין, כן, משהו כזה. אז זה בנימין, זה אפרים, זה יהודה, והגבול עובר כאן. עכשיו, טוב, קצת הגזמתי בדבר הזה, זה צריך יותר ויותר דרומה. אבל דן מקבל ערים גם מיהודה וגם מאפרים. עכשיו, אם אתם תבדקו את הערים של דן, אתם תראו שחצי מהערים פחות או יותר, אתם מכירים אותם מהרשימות של יהודה. אבל החצי השני לא. אז כולם אומרים, טוב, היה לו איזה חלק בגבול עם יהודה, אבל החלק השני היה משלו. אבל זה לא נכון. החלק השני היה של אפרים. פשוט אין לנו רשימת ערים של אפרים להשוות אליה. אבל בעצם גם דן אין לו באמת נחלה. יש לו ערים בתוך שבטים אחרים שהוא קיבל מהם ככה במתנה בינתיים, עד שהוא יעבור דירה. וגם שמעון דרך אגב עבר דירה, אבל זה לא קשור לספר שופטים, אז לא נדבר על זה.
למה לא?
למה לא מה? למה לא קיבלו ערים? זה שאלה ארוכה. אני אפילו לא יכול לומר שיש לי תשובה מוכחת. יש כמה תשובות לדבר הזה, אבל אלה העובדות, אלה הנתונים.
למה?
כן. לא
חילקו
את זה בצורה שווה את השטח שקיבלו? זה ודאי שווה. זה לא שווה, כאילו חילקו חלק.
זה בלגן, שוב לא ניכנס לזה, זה הרבה בלגן בתוך הנחלות, מה בדיוק קרה שמה? בפועל לא. אבל כבר בתורה רמוז לנו שדן אמור להיות פה. כן, דן גור אריה יזנק מן הבשן. הוא צריך לזינוק רציני אם הבשן פה והוא אמור להיות פה. זה לא עובד. אז כנראה שדן זה באמת היה אמור להיות כאן. זה באמת האזור שלו, ולכן כשהם שולחים מרגלים, הם לא שולחים מרגלים, בואו נלך פה לאט לאט נחפש איפה אפשר לשבת. הם שולחים דוח מפה לפה. הם יודעים שזה האזור שלו. וזהו. מה שמעניין, סתם ככה ששימו לב, זה ככה רמז לבאות, מה שהם עושים זה בעצם לחצות בצורה הכי ארוכה שאפשר את כל ממלכת ישראל. מהצד הזה, הדרום מערבי ועד הצפון מזרחי, שהרי יש לנו מדן ועד באר שבע, אז ברור שדן זה הצפוני, והם פשוט חוצים את כל ממלכת ישראל, שהוקמה על ידי ירובעם, שמילא יד אנשים שלא אמורים להיות כהנים, ועשה בדן... במה, ועוד כמה דברים שיכולים להיות קשורים איכשהו לסיפור שלנו. אבל זה כבר בשבוע הבא. תודה רבה.